אני רוצה לומר שהשיחה היום תהיה קצרה, שאין לי הרבה מה לומר, אבל בו בזמן אני לא יודע בדיוק מה יצא. הערכת הזמנים שלי גם לא תמיד, גם כשהלכנו היום אל הבריכות, חשבתי, גג שעה אני אהיה פה בחזרה. מה, ראית? איזה מדהים זה היה, איך השמש יצאה אלינו כשעשינו את המעגל בחוץ, וכשסיימנו את המעגל סיום הגשם חזר. יש לנו דיבור. אני רוצה אחר הצהריים הזה לדבר על טבע התודעה, או על טבע הבודה, בודה נייצ'ר. ואני בעצם לא רוצה לדבר על זה ישירות, אני רוצה אבל להציג דימוי או שני דימויים, ולראות מתוכם מה עולה, מה משתמע. דימוי אחד זה צורת ההסתכלות שבה אני רואה את עצמי כמשהו שיש בו איזשהו קלקול, משהו פגום. אנחנו מכירים המון ביומיום שלנו, אנחנו פוגשים את התפיסה שלנו, את עצמנו, כמשהו פגום, שמשהו חסר בי. אני נמוך מדי, גבוה מדי, שמנה מדי, רזה מדי. אני לא מספיק חזק. השמיעה שלי לא משהו, השמיעה שלי לא בסדר. אז כמובן זה הולך גם אל מקומות מעבר, למרות שהמקומות של כל הדימויי גוף הם מאוד נוכחים ומאוד מאוד חזקים ומשמעותיים. בדיוק לפני כמה שבועות קראתי איזשהו מאמר בארץ, זה בעצם מאמר שמביא כמו תקציר של איזשהו ספר שעוסק בניתוח דימוי הגוף שלנו בתקופת הזמן הנוכחית, סביב כל הנושא של מכוני כושר. וכל המקום שמשהו שהיה עד לא מזמן הזוי, בטח בתקופה שאני הייתי נער או בחור צעיר, המחשבה שבני אדם יבלו כל כך הרבה מהזמן שלהם במכוני כושר, במקום של עשייה גופנית, ויצריכו כל כך הרבה תוספי מזון שהם הרבה פעמים ממש לאו דווקא בריאים, כדי לפתח איזשהו גוף מסוים. גם הדרך שזה נקרא באנגלית, זה נקרא פיטנס. המילה to fit זה גם מילה להתאים. כלומר, להיות בכושר זה בעצם כדי להביא את עצמי למצב שאני מתאים בכלל. אבל מעבר עוד לכל המקומות של הקלקולי גוף שאנחנו מוצאים בעצמנו, ותמיד אנחנו מוצאים בעצמנו את המקומות האלה ומאמינים, אם רק יהיה לי עוד את אם רק יהיה לי עוד את זה, אז המקומות שקשורים אל האינטלקט או אל הנפש, אני לא אינטליגנטי מספיק, או לא חד מספיק, או אני יותר מדי בראש, או יש לי יותר מדי מחשבות, או יש לי יותר מדי מחשבות שכאלה. וכשאליהם נלווים איזה שהם תחושות, רגשי אשם, שמשהו בי לא בסדר, שצריך לתקן אותי. מכירים את המקומות האלה? ו באופן כל כך טבעי, בגלל שהתפיסה הזאת היא כל כך נוכחת בנו, חברתית, תרבותית, אנחנו סופגים אותה החל בתוך כל מה שאנחנו קוראים לו מערכת החינוך. מגיל מאוד צעיר, מערכת שלמה ועצומה שעסוקה בניסיון, כמו לבנות אותנו, לעצב אותנו בצורה הנכונה, להקנות לנו את ההרגלים הנכונים, את הערכים הנכונים, את הידע הנכון. הייתי, לא יודע אם אמרתי לכם, במקום הזה פה, לפני שהיה משיב נפש, היה במשך שנתיים, בית ספר האלטרנטיבי שהקמנו כאן בכליל, בית ספר שנקרא השיח, בית ספר שקיים עדיין היום, הוא פה בקיבוץ הסמוך, וזה בית ספר שבמהות שלו, ישנה גישה חינוכית מאוד, מאוד רדיקלית, מאוד אחרת. האמת היא שהשם בית ספר זה לא ממש, זה לא ממש תואם את מה, זאת אומרת, את מה שישנו שם. אין מבחנים, אין שיעורי בית, אין כיתות, אין לוח שכותבים עליו, אין ספרים, אין מחברות. זה יותר דומה אולי למה שפעם היה בית ילדים בקיבוץ. זה מין מקום שבו הילדים הובים את היום שלהם, נמצאים ביום שלהם ביחד שם. והמקום בעצם, מה שהוא עושה, הוא מציע להם אפשרויות עם הרבה מאוד הקשבה לכיוונים שמעניינים אותם, ועם זה הולך איתם בתוך כך ומציע להם תמיכה ואפשרות להתפתח. אז בין אם זה מי שמעניין אותו ובגיל שמעניין אותו, קריאה או כתיבה, אז יכול להצטרף לסדנאות, ואז הוא צריך גם להתחייב אל סדנה מסוימת שהוא נכנס אליה, ובה הוא מתפתח בקריאה וכתיבה. ואגב, זו סטייה קטנה, אבל אני מאוד חשוב לי בתוך כך לעשות אותה, ועולה כל כך הרבה בחברה ובתרבות שלנו, אבל מה, אם לא יכריחו אותם ללמוד לקרוא ולכתוב, הם יהיו אנלפבטים. והגישה הזאת היא בבסיסה אומרת, למידה היא איכות בסיסית שלנו כבני אדם. התפקיד שלנו בעצם, כשאנחנו באים להיות so-called מחנכים, בואו נראה, לא לדכא בילד את היצר הטבעי ללמוד. וכשעולה בעצם הסוגיה הזאת, אבל רגע, הם לא ייצאו אנאלפביטים? או לא? הרבה פעמים שואלים מישהו את השאלה, תגיד, מישהו לימד אותך ללכת? מה זאת אומרת? מישהו לימד אותך ללכת, או לימדת את הילדים שלך ללכת? זה פעולה מאוד מורכבת, זה פונקציה מאוד 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 מורכבת. אולי בחלק מהזמן שלנו, פה במדיטציה, בהליכה, אנחנו קצת חוזרים אל המקום ורואים כמה הדבר הזה שאנחנו עושים אותו אוטומטית, וברוך השם, שיש לנו לבריאים שבינינו את האפשרות ללכת ובאופן אוטומטי, כמה זה מורכב, וכשרואים תינוק קטן, כשהוא מתחיל, כמה זה לא פשוט. ובו בזמן אנחנו לא מלמדים ילד ללכת, הוא לומד בעצמו. ואז הרבה פעמים אנשים מגיבים לכך ואומרים, טוב, אבל ללכת זה פיזי, זה גופני. ולדבר, מישהו לימד אותנו? הלכנו לאיזושהי כיתה, איזשהו בית ספר, כדי ללמוד לדבר? מה שהמקום הזה מנסה להצביע, הוא על זה שלימוד קורב מתוך עניין טבעי. יש בנו את היכולת ללמוד. והמקום של אנאלפביטיות, שאנחנו כל כך חוששים ממנו, הרבה פעמים, הוא לא כל כך רלוונטי לחברה ולתרבות של היום. כי בחברה ולתרבות של היום, כולם מסביב, אני עושה הכללה, ולמשל אצלנו, קוראים וכותבים. וילד שגדל, רואה את ההורים שלו קוראים וכותבים, ולא רק זה. יש לו את הבתי לחפש, אבל לא מונח לי פה. המכשירים האלה שאתם הפקדתם, לי יש בתיק, שכל הזמן קוראים וכותבים בהם, והם רוצים גם כן. בין אם זה ליצור קשר עם חברים, בין אם זה מקום של משחקים. כלומר, העניין עולה באופן טבעי. אז נכון, אצל הבת שלי, יש לי, הילדים הקטנים שלי הם תאומים, אצל הבת שלי סביב גיל של גן עירוני, כיתה א', היא כבר התחילה להתעניין בזה. אצל הבן שלי, אחי התאום, איפשהו בין שנה שעברה, כיתה ג', עלה בו העניין הזה. שני כן, זה כמו בכלל לא היה שם. בתוך חברה, תרבות ותפיסה שצריך לעצב אותנו, להקנות לנו ידע מסוים. קיים כל הזמן את השיח. אני בעבר, בעיקר בתקופה, בשנים הראשונות נקלענו עם הבית ספר הזה לסיטואציה שהמדינה, משרד החינוך מאוד מאוד ניסו לסגור את בית הספר. אפילו עלינו הרבה מאוד לחץ. ואנחנו מאוד ביקשנו מהם שיכבדו אותנו. אנחנו חבורה של הורים שחושבים אחרת. אף אחד לא היטל בנו או עשה בנו משהו. זה אנחנו החלטנו שזה הדרך שלנו. זה האני מאמין שלנו. ושיכבדו את זה. והם לא כל כך רצו ושלחו לנו צווי סגירה ומכתבים מעורכי דין. וגם ביקרה פה משטרה. ממש פה האמת לקחה את המנהלת, עקבה אותה לחקירה. ובאותה סיטואציה אני מצאתי את עצמי הופך למשך כמה שנים להיות כמו שר החוץ של בית הספר הזה. ובקשר עם בעיקר קשר עם הממסד, עם משרד החינוך והמועצה. ובתוך כך המקום הזה של שמה המסר, אבל זה חייבים ללמוד, אתם חייבים ללמד אותם את זה. ואנחנו מתוך המקום שלנו, לא, אנחנו רוצים לאפשר להם להיות במרחב בריא. לא לגדול, כמו שכמעט כולנו גדלים, עם התחושת חסר הזה, אני לא מספיק בסדר, כי לרובנו בשנות בית הספר נמצאים המקומות האלה, שזה, אתה לא מספיק טוב, אתה לא מספיק יודע, והתחרותיות הזאת, ולהיות המצטיינים כדי שנצליח להשיג את המקצועות הנחשקים שיביאו לנו קריירה טובה, שבעזרתה נעשה את מה שאנחנו אמורים לעשות בחיים. ולהחזיק מול זה את המקום של להניח לזה. להניח לזה, וכשגדלים באופן בריא, כשמגיעים לגיל שמגיעים, וראיתי את זה עם הבת הגדולה שלי, כאשר היא הגיעה לגילאי חטיבה ותיכון, כן, היא הגיעה לשם עם פער ידע אדיר, לעומת מה שיוצא ילד שלמד בשנים, שש שנים לצורך העניין, ולמד את מה שהוא אמור ללמוד, ויודע אותו בתקווה ברמה סבירה, כשהוא בא לחטיבת הביניים. אבל מה שהם כל כך נדהמו בתוך המקום הזה לראות במשרד החינוך, ובמחלקת החינוך כאן במועצה, זה שהילדים האלה הם בדיוק היו מין שכבה שהם, הציונים שהם הוציאו במבחני המיון, כשהתקשרו אליי בהיסטריה, משם היו ממוצע של, אני לא זוכר, 30 או משהו כזה. תוך שלושה חודשים, הילדים האלה שנכנסו לחטיבה עם פערים מטורפים, כמובן עם הרבה מאמץ שלהם והרבה תמיכה, אבל תוך שלושה חודשים הם כבר היו ילדים של 90, מבחינת שוב המדדים האלה. וכשאנחנו גדלים ככה, וזה האקלים שאנחנו גדלים בו, וזה האקלים שנמצאים בו גם ההורים שלנו, שהמון פעמים הורים, ומי שמכאן, יש כאן עוד הורים חוץ ממני, נכון? ראיתי לפחות כיסא תינוק באיזה רכב אחד, לא? אוקיי. חשבתי לפני שלשום, אחרי השיחה בתוך כך, כשדיברתי על זה, שגם פתאום עברה בי המחשבה שאני גם הכי מבוגר פה. זה גם כן לא משהו שאני כזה, אוג'ו, אני הכי הכי זקן כאן. הורים כל כך מוצאים את עצמם, מתחבטים עם המקום הזה, שכן רואים את הילדים שלהם ורואים את המצוקות והקושי ורוצים לתמוך בהם, אבל נמצאים מול הלחץ הזה שבחוץ, שצריך להיות ככה, צריך להיות ככה, לתקן, לשפץ, ליצור את המודל הטוב ביותר. ומתוך הקרקע הזאת אנחנו מתהלכים עם התחושה הזאת שמשהו לא בסדר. וגם כשאנחנו פוגשים את העולם הדרמה ואת המקום של המדיטציה, השפה הזאת חקוקה בנו כל כך עמוק. הפרעות הקשב וריכוז שלי, אני לא יכול לשבת. במדיטציה צריכים שלא יהיו הפרעות קשב וריכוז. בודה באיזשהו אופן הצביע בתוך כך, בראש ובראשונה, שבעייתיות בקשב וריכוז מאפיינת את המצב האנושי. אני לא אומר את זה בלזלזל, בתוך כך שחלק מאיתנו מתמודדים עם קושי גדול יותר בסיטואציות מסוימות, והמסע בדרך הוא למצוא מה מיטיב ומה נכון. כי זה לא שאנחנו מוכרחים להיכנס לאיזשהו שטנץ. יש יותר מדי מחשבות, או מחשבות שאנחנו חושבים. הם מדברים פה בתוך כך, ערן ואסף, על השתוקקות והשתוקקות, וזה, ויואו, כמה תשוקות יש בי, וכמה השתוקקויות יש בי, ואני יושב פה, עוצם את העיניים, ומוצא את עצמי שוב ושוב, חושב על האוכל הנפלא שיש במטבח, או מה שמחכה לי בבית, או הפעמון שיצלצל כבר, או כל המקומות האלה, מצד אחד, המקום הזה של הדימוי, שמושתת על הראייה שמשהו פגום, שמשהו מקולקל, וצריך לתקן אותו. ובצד השני, הדימוי שאומר, הכל בסדר. אתם, לא רק הכל בסדר, הכל ממש ממש בסדר, הכל מושלם. אני מושלם כמו שאני. ובעצם מה שישנו פה בתוך התהליך הזה שאנחנו עושים, בתוך ההליכה בדרך, היא להיווכח בזה. כי אוקיי, אפשר להגיד כמה שרוצים, יכולים להגיד לי הכל בסדר ואתה מושלם. אמא שלנו גם אמרה לנו את זה הרבה פעמים, לא? הרבה פעמים. אמא שלי לפחות הייתה אומרת לי. ובתוך כך, עם כל זה, וגם אם אנחנו חוזרים על זה כמנטרה, בתוך המקום של החוויה האותנטית שלנו, החוויה הפנימית, אבל אם אנחנו לוקחים לתוך זה, לצד זה את הדימוי, הכל מושלם. אני ממש ממש בסדר, במובן העמוק של המילה, כמו שאני עכשיו, כבר. ובעצם המסע שלי, או שאני עושה בתוך הדרך, הוא להיווכח בזה. להיווכח ולהיזכר בדברים שכמו שכחנו אותם. מסתכלים על ילדים קטנים, בעיקר בצעירות הזאת שלהם, הם הרבה פחות מוטרדים ממי שהם או מאיך שהם. הם לא חושבים שמשהו בהם לא בסדר. ובנו זה כבר חקוק כל כך כל כך עמוק. והדימוי הזה שמציג לנו בעצם את האפשרות, אני ממש ממש בסדר. אני נקי, אני טהור. והמסע הוא מסע של להיזכר בזה, להסיר את מה שמפריע לי לראות את זה. מישהו כאן היה בבנקוק? יצא לכם לראות שם את ה... שם פסל מאוד מפורסם של הבודה המוזהב. פסל ענק. מה? כן. לדעתי זה בתוך ככה שוכב, תכף תראה מתוך הסיפור, אבל זה פסל של איזה 2.5 טון זהב יצוק. וקראתי באיזשהו מקום את הסיפור על הפסל של הבודה הזה, שהיום מגיעים אליו הרבה מאוד תיירים לראות אותו. מסתבר שבבנקוק, באיזשהו פרוור או כפר ליד בנקוק, היה פסל מאוד גדול של בודה מחמר. ב-1957 סללו שם כביש, איזשהו כביש מהיר, והעבירו הוראה לאג'אן, בראש המנזר, שהוא חייב להזיז את הפסל משם, כי ממש איפה שהפסל עמד או שכב, עמד לעבור שם הכביש. ותכננו, הוא הוביל שם, תכנן איזשהו מבצע הנדסי מאוד מורכב, ואספו בעצם את כל הנזירים של אותו מנזר, ומאוד מנזר שהגיעו, והגיע איזשהו מנוף, וקשרו את הפסל, והמנוף התחיל להרים את הפסל, והפסל החל להסדק. והוא מאוד נבעל, אותו אג'אן, והוא מיד הורה לעצור את המבצע, אמר למנוף, תניח אותו בחזרה, והתחילו גם גשמים, והוא ביקש מהנזירים לעשות מה שהם היו עושים בעונה הגשומה כל פעם, עוטפים את הפסל ביריעות אדירות של ברזנט, להגן עליו מהגשם, ותמיד אחרי הגשמים הם עובדים עליו, בתוך כך, כי הגשם עושה מה שהוא עושה, בתוך כך לחמר. ואז סיימו, כבר ממש ירד הלילה, והוא הגיע לשם בתוך כך עם פנס, לראות כאילו מה קורה, אם הוא רואה מה הנזק, מה נהיה, הוא היה מתוח מתוך כל זה. תוך כדי שהוא מסתכל שם איפה שזה, הוא רואה איפה שהסדק, הוא רואה שם משהו מנצנץ. אז הוא הלך ולקח איזושהי כף, איזשהו כלי, והתחיל לחפור שם, ומה הוא גילה? זהב. גילה שבעצם מתחת לכל שכבת החמר הזאת היה זהב. היסטוריונים על פי הדבר הזה טוענים, הגרסה שטוענים היא שכמה מאות שנים לפני כן ידעו שם שעומד להיות כיבוש כנראה מאזור בורמה, שעומדים לכבוש את תאילנד, סיאם של אז, ומתוך פחד, מתוך מחשבה שהכובשים יבזזו את הפסל הזה, מה שהם החליטו לעשות, תקסו עצה ועטפו את הפסל בחמר. רק מה שקרה אחר כך זה שכנראה כל הנזירים שהיו שותפים לסוד או הלכו לעולמם, או נהרגו בידי הכובשים, ואף אחד לא ידע שבעצם מתחת לשכבת החמר יש זהב, ושבעצם זה לא בודה מחמר, אלא בודה מזהב. ובמשך שנים הם ראו את הפסל הזה, וטיפלו בו, ושמרו, והגנו עליו, ועטפו אותו כל פעם כדי לשמור על שכבת החמר, מפני הגשם, ואחרי הנזקים שהיו קורים, היו עושים את התיקונים במשך מאות שנים, השקיעו בזה אנרגיה בתוך כך כדי לתחזק את כל זה. מעניין לראות מה קורה לדרך שבה אנחנו תופסים את עצמנו, ובאותה מידה תופסים את אחרים עם שני הדימויים האלה. עם הדימוי של משהו בי לא בסדר ואני צריך לבנות ולתקן, לייצר, לעשות פה משהו ראוי. משהו שאנחנו נמצאים בו חיים שלמים. בניסיון לשפר את עצמי, לעשות את עצמי טוב יותר. ואם אנחנו על דרך רוחנית, נקי יותר, טהור יותר. איזה שפה שלא עולה בכם. ואף פעם לא יכולים לדעת ולהגיד, רגע, כמה כבר תיקנתי, כמה עשיתי בתוך כך, כמה נכון, והכל מושתת כל הזמן על איזושהי הרגשה לא בסדר. Not good enough. זה פגום, זה מקולקל. וכאשר אנחנו רואים את האחרים, אנחנו רואים גם בתוכם, בתוך כך, את המקום הזה, את הקלקול, את הפגם, את מה של לא בסדר. לעומת המקום, בתוך ההסתכלות יש בנו איזושהי זכות שטבע הבודה הוא טבע של כל מה שנוכח. שהאיכות המאוד מעודנת, מאוד זכה, האיכות הזאת היא של עירות, של ידיעה, פלופ. פשוט כך. היא האור לא אומר רגע נראה אם אני אטיל את עצמי עליך או לא יטיל את עצמי עליך. לפעמים הוא מחוסה, שמש לפעמים מחוסה בעננים, היינו פה בכמה ימים כאלה, אבל ברגע שהעננים זזים פלאפ, השמש פשוט מונחת, נוגעת. האיכות הזאת היא הטבע של התודעה. הטבע של התודעה שאפילו לא זקוקה, כמו שדיברנו הבוקר, לאיזשהו מתבונן חיצוני על הדברים. העירות, הראייה, היא בתוך מה שנוכח. צליל, תחושה, תחושה נעימה, תחושה לא נעימה, מחשבה נשגבת, מחשבה קשה. והמקום של רק לנקות, רק למרק, כמו שמנקים מראה, עם המון המון עדינות. כי זה שביר. זה לא איזושהי פעולה מאוד מאוד קשה או מאוד מאוד חזקה. מה עושה הטוויסט הזה בדימוי לדרך שבה אנחנו מבינים ותופסים את הדרך, את התרגול? אולי תרגול כבר בפני עצמו זאת איזושהי מילה ששייכת אל דימוי באופן מאוד טבעי. קיבלנו תרגילים, החזיר אותנו לבית ספר. אבל בו בזמן יש להליכה בדרך נופח שהוא של תרגול, של אימון, של עשייה. עולה לי משפט בתוך כך שאמר ניסר גדת המהרג', מישהו מכיר את השם, חכם הודי בן זמננו, חי עד לפני 50 שנה, קצת יותר, מאסטר של אדווייטה, של נון דואליטי. הוא אומר באיזשהו מקום, לא יכול להיות קשר סיבתי בין תרגול ואימון לבין התעוררות, לבין חופש מוחלט, לבין הבלתי מותנה, זה הכל מילים נרדפות. כי זה בהגדרה לא יכול להיות שהבלתי מותנה מותנה בזה שנוכל לשבת מדיטציה בלי לזוז שעה, או שנוכל להיות ממוקד. אבל בו בזמן, התרגול, האימון, מאפשר למה שמפריע לנו להיווכח בבלתי מותנה להתמוסס. מה הטוויסט הזה בוויז'ן, בדרך הראייה, בתפיסה של הדרך, עושה לאנרגיה, למאמץ? אי אפשר להגיד שאין צורך באנרגיה, או אין צורך במאמץ. קודם כל, האנרגיה שנמצאת בעצם ההתכוונות, למשל, שהבאנו את עצמנו לכאן. וגם כאן, להיות בתוך הימים האלה, בתוך להחזיק את המרחב של הריטריט, לשבת, להחזיר את עצמי שוב ושוב, להרפות, להרפות מהלופים, זה דורש אנרגיה, נכון? זה לא משהו... אבל בו בזמן, האנרגיה של לנקות מראה היא אנרגיה מאוד מאוד אחרת מאנרגיה של לבנות איזשהו משהו, או עם פטיש ויזמל, לבנות פסל. וזאת אנרגיה שגם באה מתוך מקום מרווח, מתוך מקום שנותן אמון. מאוד מעניין אולי ולצרף אותו אל המקום הזה של הדימוי. ישנו את הלימוד שהבודה נותן של מה שהוא קורא לו חמשת המכשולים. אני חושב שאנחנו קוראים לו הרבה פעמים גם חמשת האורחים השובבים. אני קורא להם הרבה פעם חמשת הפושטקים. זה לימוד בעצם שמצביע על מצבי תודעה שמתארכים במרחב, כמו ממלאים את מרחב התודעה שלנו ומערבלים אותו, מבלבלים אותו, יוצרים איזשהו מקום שאנחנו כמו לא יכולים לראות דרכו. ישנה את ההשתוקקות שעולה בנו המקום הזה. באמצע ישיבה כאן ופתאום עולה המחשבה. ישיבה אולי די שקטה ואני עם הנשימה שלי ושומע פה ושם צלילים והמחשבה זה, ופתאום עולה המחשבה. מעניין אם היום בארוחת הצהריים הם יגישו וואו, ותוך רגע זה משהו בנו כולו מתגייס אל תוך המקום הזה, ואנחנו לגמרי בתוך כך מוצאים את עצמנו בלי שים לב שעלתה כאן השתוקקות. הצד השני, כאילו, ההפך של הזה, זאת הסלידה. מקום שעולה במשהו שמאוד לא בא לנו עליו, לא בא לנו טוב, הדבר הזה. צלילים שעולים מחוץ לחדר או מתוך החדר, איזושהי תחושה גופנית. תמונה שעולה בנו ועולה הזיכרון איתה, ואנחנו משהו כל כך מתגייס בתוך כך אל המקום הזה, לנסות להיפטר מזה או לבוא עם זה בדין ודברים. הוא המקום שאנחנו במין חוסר אנרגיה, חוסר אנרגיה נורא גדול. שזה יכול לבוא לידי ביטוי, אוקיי, עייפות מאוד גדולה, הרדמות, לפעמים ניכור, או מין קהות חושים, או עצלות, של לא יכול להביא את האנרגיה שנדרשת, שמתבקשת כדי להיות נוכח, או הבן זוג של זה, מקום של המון המון אנרגיה, המון המון אנרגיה שנותן תחושה נורא חזקה של חוסר שקט, חוסר מנוחה, כשזה יותר במה שאנחנו קוראים לזה להיות בראש, מחשבות של דאגה, דאגה ממשהו, ואנחנו מאוד, מין אנרגיה כזאת, התזזיתית כזאת שמאוד לוקחת אותנו. או המקום המאוד טריקי של ספק, מוצא אותו הרבה פעם האורח הכי הכי טריקי, כמו כזה, בוא אני אגיד לך משהו. ואיזושהי אמירה בתוך כך שמטילה את עצמה על משהו ש... אולי זה לא הזמן בשבילי. אולי זה לא הזמן עכשיו בשבילי לשבת. לא. או... הלימוד הזה אולי... יש פה משהו, אבל לא, זה לא ממש, זה שייך להודו לפני המון המון שנים. או המורים האלה הם צעירים מדי, מבוגרים מדי, מזוקנים מדי, היפים מדי. או כל כך הרבה פעמים, איזה ספק בי. אני לא מבין, אם הייתי מבין את זה, בטח כבר לא היו לי מחשבות עד עכשיו. מה? כבר 4 ימים אני יושב בריטריט, יש לי עוד מחשבות, לא, משהו, לא מה אני עושה לא בסדר? ושוב, כמו לוקח אותנו. וחמשת האורחים השובבים האלה, הם מתארחים, הם באים והולכים, אורחים, הם לא מי שאני. אבל הם באים, ואנחנו לא שמים לב, אנחנו מזדהים איתם, ולוקחים אותנו. וכשהבודה מציג את הלימוד הזה, הוא מציג גם דימוי. הוא אומר, תחשבו על מקווה מים, אגם, שקט, פני המים שקטים. ובעלי החיים, כשהם באים בבוקר לשתות משם, זה לא כמו שהמים היום נראו כאן, שהמים זרמו, כן? חשבו משהו שקט, שקט, שקט. וכשהם באים והם מסתכלים, מה הם רואים? את עצמם. רואים את ההשתקפות של כל מה שנמצא למעלה. אותם ואת השמיים ואת... הכל משתקף. אומר, אבל אם בתוך המים נזרוק צבעים, מי שמכיר בעוד, הם כל כך רואים את הצבעים הזרחניים האלה, בהולי, יש כל כך הרבה אצלנו יש במסיבות טרנס אולי, ירוק זרחני כזה, וברות זרחני וזה, או עם קורקום, צהוב כזה. אומרים, המים יהיו בהם גוונים או צבעים, אז כשמסתכלים, כבר לא רואים את ההשתקפות הולכת, אותו דבר. עדיין ישנה השתקפות, אבל היא צבועה באיזשהו צבע. בצבע של הזה. ככה זאת ההשתוקקות. ואנחנו רואים את הדברים דרך המקום הזה. וכשישנה סלידה, רוגז, כעס, זה כמו מים רותחים. כשהמים רותחים, מה קורה? יש... בועות כאלה, פני המים גואשים, ואי אפשר לראות כלום. וכאשר ישנה עייפות, עצלות, קהות חושים, זה כמו מים שיש בהם אובך בפנים. כמו מים כאלה ביצתיים, כמין, אתה מסתכל, אתה לא רואה בפנים... כשישנו מקום של חוסר שקט ועודף אנרגיה, זה כמו שיש רוח ונוצרים גלים קטנים על פני המים. וספק, זה כמו מים בוציים. וכל זה, אם תשימו לב, הדימוי הוא, הטבע של פני המים הוא פאף. זה פשוט מה שזה. ובעצם מה שאנחנו עושים במחאות כפולות בתוך האימון והתרגול זה לומדים לטפח את התנאים שעוזרים להשקיט את מה שעושה כתמים, את מה שלא מאפשר לראות את מה שניבט במראה, את מה שגורם למים לגעוש או להשתנות. אבל deeply, deeply speaking, הכל בסדר. אני אסיים בעוד ציטוט של ניסרגדאטה מהראג', שאגב הוא כתב, הוא לא כתב, אבל איש בשם מוריס פרידמן שהיה התלמיד שלו, ערך קובץ של שיחות שלו, זה הכל שיחות, דיאלוגים, לספר מדהים שנקרא I am that, אני הוא זה, הוא מתורגם לעברית. מומלץ. ויש שם איזשהו מקום שהשואל אומר לו בשפה שניסרגדאטה משתמש בה, מדובר הרבה על אני העליון, משהו כמו טבע הבודה לצורך העניין, שהוא בעצם המאפיין העמוק, זה מי שאנחנו באמת, מעבר לאיך שאנחנו נראים. הוא אומר לו, נניח אני הולך ברחוב ועובר ליד איזשהו קבצן, ואני בא ואומר לו, תגיד לי, מי אתה? מי אתה באמת? והקבצן הזה יגיד לי, אני טבע הבודה. אז אני אומר לו, אז אם אתה טבע הבודה, למה אתה לא משנה את המצב שלך? מה הוא יגיד לי? אז מהראג' משיב לו, הוא יגיד לך, מה יש כאן לשנות? בואו נשב רגע או שניים בדממה משותפת. עוד מי של ניסרגדאטה מהראג', החוכמה מספרת לי שאני שום דבר. האהבה מספרת לי שאני כל דבר. הלוואי וכל היצורים החיים ידעו את טבעם האמיתי.